ברכה ובוקר טוב. שואל הראשון, שואל הרב, שלום הרב. הרב הסביר שהטענה כלפי יוסף הייתה שהוא סיפר את חלומותיו. סביר להניח שחלומותיו היו ברוח הקודש, ואולי אפילו נבואה ממש. ואם כן, הרי הוא חייב לספר את חלומותיו, כי אסור לנביא לכבוש את נבואתו. תודה רבה. התשובה היא לא. נביא אסור לו לכבוש את נבואתו כשהיא נבואה משולחת. כלומר, יש לנו נבואה לאדם עצמו, שלהרחיב דעתו, כך כותב הרמב״ם, ויש נבואה שהוא מצווה להודיע לאחרים. הוא לא חייב, אם זה לא נאמר, אז הוא לא חייב. שואל אבישי, שלום הרב, מהי משמעות החילוק בין חלומותיו לדבריו, שעל שניהם האחים שנאו את יוסף? תודה רבה. כל ההשערות פתוחות, אפשר להגיד חלומותיו, זה החלומות. דבריו זה שהוא סיפר. או דברים שהתורה לא סיפרה לנו. טוב, ובכן, אנחנו בפרק למד זין של ספר בראשית, והגענו לפסוק למד דלת. ויקרא יעקב סמלותיו, ויישם סק במתניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. כל אלה מנהגי אבלות. ויש כאן שאלה, איך יכול להיות שהוא מתאבל ימים רבים, זה כמובן שנים רבות. הרי לא מתאבלים יותר משנה. נגזרה למד שהשתכח מן הלב אחרי שנה, אחרי 12 חודש, אבל הוא הרגיש שהוא צריך להמשיך. זה היה גם סימן לכך שבאמת יוסף עדיין חי. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה. מה כל כך, למה הוא ממאן להתנחם? אז יש אהבה שלו לבנו מכל מיני סיבות, שזה הבן, כי זה ההמשך, זה בן זקונים, לימד תוך חוכמתו, ויש משהו אחר. הרי הוא סבר, בצדק, שהוא כבר מסיים את התקופה של האבות. ולכן, מכאן ואילך, מתחילה האומה. אם האומה מתחילה עם חיסרון, כלומר חסר אחד מן הבנים, אז זה כישלון של תקופת האבות, היא לא הסתיימה. ואז יוצא שכל הפרויקט נדחה בעוד דור, או כמה דורות, מי יודע. ויפק אותו אביו. אז זה היה צריך להיות כתוב לפי המסתבר, צריך להגיד, ויבק אותו. מה זה אביו? אז חזל אמרו דבר מעניין, שאביו זה אביו של יעקב. אביו של יעקב זה יצחק. שיצחק עדיין היה בחיים, והוא ידע שיוסף חי. ואז הוא, אז למה הוא בוכה? יצחק. יצחק בוכה על זה שיעקב בוכה. עכשיו, מה הדבר הזה בא לומר? זה בא לומר שבכל סיטואציה של משבר, לפעמים יש משברים גדולים באומה, הנה פה במקרה הזה זה משבר אדיר, מכרו את יוסף, ויעקב חשב תערוף תורף, ובסוף יוסף יש לו את ההתמודדויות שלו במצרים, ויהודה יש לו את ההתמודדויות שלו. אז במצב כזה צריך תמיד שיהיה מישהו שיודע להסתכל על הדברים מגבוה. יצחק זה בדיוק הדוגמה. הוא יודע בעצם שכל הסיפור הזה אינו אלא מרכיבים שונים של תהליך גדול, ולכן הוא מצד עצמו לא בוכה. אבל יש לו צער על זה שהנפשות המעורבות לא רואות את זה, והוא בוכה. אז אולי היה צריך להיות שיצחק יספר. התשובה היא לא. יצחק גם יודע שצריך שכל אחד יעשה את העבודה שלו. ומתוך כך ייבנה מה שייבנה. יש במדרש כתוב ככה, ראו יעקב היה עסוק בסקו ותעניתו. וראובן היה עסוק בסקו ותעניתו. כל אחד סק ותענית על משהו אחר. יעקב סק ותענית על יוסף. ראובן לחפר על מעשה בלהה. ויוסף היה במצרים, בבית האסורים, עם הבעיות שלו. ויהודה הלך לבקש לו אישה, לחפש לו אישה. ומה הקדוש ברוך הוא היה עושה? היה הולך ובורא אורו של משיח. אז זאת אומרת שכל אחד מתעסק בעניינים שלו? לא. אורו של משיח נבנה מתוך הסק והתענית של יעקב, של ראובן, התהליכים של יוסף ויהודה, מתוך כל זה נבנה אורו של משיח. הידיעה הזאת יש בה כדי לנחם אותנו כשאנחנו רואים שיש הרבה צרות באומה ובעולם בכלל, כמו שאגב זה קורה בתקופה האחרונה, אז אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא בונה משהו שהוא לפעמים סמוי מעיני האדם. ויב כותו אבי, והמדנים מכרו אותו אל מצרים. מי זה המדנים? מדנים, יכול שזה מדיינים, אבל יש גם אומה שנקראת מדנים. ייתכן גם שהיא קרובה למדיין. אבל המשמעות של המילה מדנים זה הריב. כן? מדנים זה ריבים. אז ייתכן שהריב גם מכר את יוסף. יכול שזה גם בא לרמוז את זה. לפוטיפר, סריס פרעו, שר הטבחים. מה פירוש המילה סריס? יש המובן הרגיל, סריס מי שלא מוליד. בין מסיבות טבעיות או בין מסיבות שהתערבו בזה. אבל סריס גם באחת המשמעויות על פי האקדית, שזה שר. שר גם נקרא, כלומר סריס זה לאו דווקא מי שאינו מוליד, זה כל שר, אדם חשוב, הוא סריס. אז למה התורה משתמשת בביטוי הזה? כי גם אם מדובר שרק היה שר, זה בא לבטא איזה חיסרון שיש במצרים, משהו מסורס שם. כלומר, יש איזו תחושה שמצרים לא מצליחה ללדת. מצרים נקראת ערוות הארץ. כן, יוסף אומר לאחיו, ערוות הארץ בתם לראות. מה זה ערווה? ערווה זה המקום שממנו באים החיים. אבל המקום הזה צריך הפריה. יוסף נמסר אל מצרים על מנת להפרות את מצרים. הוא בא כדי להצליח אותה. חלק מהשליחות, לפחות לפי תפיסתו של יוסף, זה לחיות בגלות אצל אומות העולם, ולהעלות אותם, לתקן אותם. אז פה התורה אומרת את זה באופן סמוי קצת, אבל הוא נמסר לפוטיפר סריס פרו, מצרים מסורסת, ויוסף צריך לתקן אותה. טבחים, שר הטבחים, מי שנותן מזון. וזה גם הפרויקט של יוסף, לתקן את העולם דרך הכלכלה, דרך המזון.
בעצם יש שלב בין האיש מעילים, בפוטיפר יש שלב של המדנים.
לא יודע, כתוב יוסף נמכר פעמים הרבה, מה שרש"י מביא. פרק למד ח', פסוק א', ויהי בעת ההיא. וירד יהודה מאת אחיו, וית אדיש הדולמי ושמו חירה. מבחינה קרונולוגית, יש קשיים רבים לקבל שזה קרה אז. לכן העת ההיא, קשה לומר שזה אחרי מכירת יוסף. רבי אברהם בן עזרא מסביר שזה שנים לפני כן. אבל למה התורה סיפרה את זה כאן? התורה סיפרה את זה כאן כי היא רוצה שאנחנו נקבל את הרושם שזה אחרי מכירת יוסף, כי זה מקביל. מה שקורה ליהודה ומה שקורה ליוסף הוא משהו מקביל. וירד יהודה, אם נסתכל בפסוק, בפרק למדת, ויוסף הורד. אז יש פה הבחנה בין שני אופני ירידה. ירידה יזומה, וירד, ויש ירידה כפויה, הורד. וזאת מכמה סיבות. הסיבה הפשוטה היא שאי אפשר ליזום באופן יזום ירידה למצרים, ובוודאי לא לאשת פוטיפר. זאת אומרת, יש דברים שמסודרים על ידי השגחה עליונה, ואז יש להם מקום, ושאנחנו לא יכולים ליזום אותם. אז לכן יוסף הורד. לעומת זה, המהלך של יהודה הוא מהלך אקטיבי, והוא יורד באופן יזום. עכשיו צריך להבין שיהודה יורד באופן יזום, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לממש את הפרויקט שלו. לעומת השיטה של יוסף, שהיא שיטה קוסמופוליטית של תיקון העולם בחוץ, יהודה רוצה לתקן את העולם בפנים, ולכן הוא בונה את האומה בארץ ישראל. עכשיו, כיוון שיהודה חושב שתקופת האבות הסתיימה, לכן הוא מתחבר אל האוכלוסייה של הצדיקים שבארץ ישראל, גם אם הם מבני האומות. בואו נראה על מה מדובר. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, וית עד איש עדולמי ושמו חירה. מי זה החירה הזה? חז"ל אמרו, חירה, זה חירם, מלך צור. מה, הוא חי כל כך הרבה שנים? כן, זה דבר תמוע, רבי חנן.